אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, איתכם ביום ה-25 של מלחמת 7 באוקטובר. מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1,400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים. תחילה, כדרכנו את הבוקר נפתח בשיר. היום המשורר אלכס בנארי שיקרא עבורנו את שירו שורה.
שורה. איך להניח את העצב בשורה עם הדברים? עננים, מפתחות, מפה לבנה, אנשים ממהרים. חריצים על שולחן, עדנית, פקק של עט, שני עצים. מפתחות, גב כיסא, משקפיים, עצב, כוס קפה, עננים.
להניח את העצב בשורה עם הדברים. נודה לאלכס בנארי שקרא עבורנו את שירו שורה. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות ביום ה-25 של מלחמת 7 באוקטובר. את הצד המואר קשה לראות, כתב האורח הבא שלי, ולמרות הכל נדלק עלינו אור, השמיים בכחול, עולם מלא בטוב. מיכה ביטון, האומן, היוצר, בן סדרות, תושב מושב נתיב העשרה, מושב שעשרות מבניו ובנותיו נרצחו, ניצל מן התופת. עכשיו הוא מבקש שיתנו לו לעבוד, שיוכל להתפרנס, שיוכל לבנות את חייו מההתחלה. מיכה ביטון, שלום.
שלום, גואל, שלום.
מה שלומך, אהבה, מה שלומך?
וואו, אתה יודע, זה, אני מחלק כאילו את כל התקופה הזאת למאז השביעי באוקטובר, כאילו זה עולם חדש שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולהתחיל להתרגל אליו. וכמו שאמרת, זה פשוט לבנות את עצמנו כאילו מחדש. מאוד לוט בערפל מה שכרגע אנחנו עוברים. אנחנו לא יודעים כאילו מתי נשוב הביתה ואם בכלל.
אתה רוצה לשוב הביתה, מיכה?
אנחנו רוצים, כולנו רוצים. אתה יודע, הבית שלנו זה הבית שלנו, זה נבנה, אני כבר 33 שנים בנתיב העשרה, והבית, ילדיי נולדו שם, נכדותיי. כל הקריירה שלי והמפעל החיים שלי בעצם נמצא בחצר הבית עם המעל של מיכה, ששם מגיעות קבוצות מכל הארץ. זה ממש מוקד תיירותי, ויש את האולפן הקלטות שלי. ומה שחשבנו במשך שנים שאנחנו נמצאים בעצם במקום שקראנו לו גן עדן, תמיד אמרנו לעצמנו אנחנו 95% או 95%, כן, אחוז אנחנו קוראים לזה גן עדן, ורק 5% גיהנום, שזה כאילו, אתה יודע, בימים שאז היו סבבים, וקסמים שלמדנו איפשהו לחיות איתם, ולהאמין, בעיקר האמנו שאנחנו נמצאים באמת במקום בטוח, במקום ששומרים עלינו ומגנים עלינו, והם יודעים מי מולנו ומי השכנים שלנו. אנחנו מושב הכי צמוד גדר לעזה. והאשליה הזאת התנפצה לנו בשביעי באוקטובר, שזה היה, אי אפשר לתאר עד כמה המוות היה סביבנו, ועד כמה בכלל אנחנו, בכלל כמשפחה,
כולכם הייתם יחד,
זה,
נכון?
כולם היו.
הם באו אליך לעשות חג, נכון?
כן, הם באו כולם לעשות. בדרך כלל גואל, הם באים, אוכלים בערב שישי ונוסעים הביתה. הפעם החליטו כולם להישאר. הבת שלי מערד, שי ואועד, עם שתי הבנות שלהם. מיה עם החבר שלה, ליבי עם החברה שלה, גוני, נעמה ואני והכלבו והכלבים שלנו. אנחנו היינו 11 נפשות בממ"ד, 6:20 אזעקה בעקבות מטח שלא הכרנו לפני זה, מטח של רקטות, אז מיד רצנו לממד, מיד גם החשמל נפל, והיינו בלי חשמל, בלי אוויר, במשך 11 שעות בתוך הממד.
אתה יודע מה קורה סביבך? אתם מבינים מה קורה מסביב?
מה שאנחנו יודעים בחצי שעה הראשונה זה שיש מטח. ואז פתאום אנחנו מקבלים גם, אנחנו שומעים מבחוץ, גם יריות סביבנו. ואז הבנו שיש גם חדירה. ופה זה משנה את כל מה שהכרנו לפני זה. את כל החששות, את כל מה שיראינו מפניו, אז בתקופה של המנהרות ב-2014 שהתגלו. וזה היה בעצם האיום, וזה האיום שתמיד חששנו מפניו. חששנו מפניו כי לא ידענו איך בעצמנו כאילו נתגונן, והאם יהיה מספיק כוח להגן על עצמנו. בסך הכל זה כיתת כוננות שהייתה שאמורה לתת את ההגנה הראשונה, ומיד אחר כך כמובן הצבא. מה שקרה פה זה שום דבר לא עבד. ממש כלום, כלום לא עבד. אנחנו שומעים ואז אנחנו מקבלים גם ידיעות שעוד חבר נהרג ועוד חבר מהכיתת כוננות נהרג. ואז אני מקבל...
הכל כשאתם בממד, דרך הודעות וואטסאפ?
הכל כשאנחנו בממד, כן. ולאט לאט בעצם גם הבנו שאין לנו תקשורת. לא יכולנו, לא טלוויזיה ולא אינטרנט ולא רשתות, שום דבר. אנחנו, מה שאנחנו מקבלים זה מהוואטסאפ הקבוצתי, המושבי, ומה שאנחנו שומעים מבחוץ. את העיריות שהלכו והתקרבו, התרחקו, התקרבו אלינו, ותוך כדי זה אנחנו מבינים שהשכנים שלנו, עוד לא ידענו בעצם, אבל שמענו ממש יריות קרוב, ממש ממש קרובות אלינו. ואז אני מקבל טלפון מההורים של אשתי, שהם כמה בתים דרומית לנו, שהם ראו את המחבלים, את המצנח עובר דרך הבית שלהם, ועוד מחבל שחוצה את החצר שלהם, ומה שמנע ממנו מלהיכנס זה נביחות של הכלב, הכלבה של... שלהם, שפשוט, כנראה שהמחבל לא ראה, הוא פשוט רק שמע נביחות מאוד 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 חזקות, והמשיך הלאה. ובעצם אנחנו לא יודעים מה קורה, וחשבנו שזה רק אצלנו, לא ידענו את היקף המתקפת הפתע. ואז התקשרו אליי מהתקשורת.
אתה בעצם הראשון שאמר לתקשורת.
ואני בעצם הראשון שכן,
שאמר לכולנו שהזוועה קורית.
בדיוק, ואני זעקתי שם, תגידו לנו אתם מה קורה, ובבקשה אתם התחננתי שתעבירו הודעה, תזעיקו את הצבא, תזעיקו את חיל האוויר, תזעיקו את כל אלה שאמורים להגן עלינו, שיבואו הנה. אנחנו במשך 6 שעות היינו מופקרים. הכיתת כוננות שלנו ממש נלחמה בגופה ונפלו לא מעט מהם. בבתים נשרפו ועל יושביהם. ורק אחר כך כשיצאנו אחרי 11 שעות, בערך ב-7 בערב, הבנו כאילו איזה מימד של אסון, מה שקרה אצלנו במושב ומה שבעצם קרה בכל היישובים מסביב, וכמובן סדרות שמשפחתי כולה נמצאת שם, ואז טלפונים שניסינו, ואז לאט לאט גם הסוללות נגמרות, טלפון אחר טלפון, ואז נשארנו רק את הטלפון שלי עם אחוזים שהולכים ועוזלים, כדי להיות בקשר כל הזמן עם הוואטסאפ הקבוצתי המושבי, כי שם בעיקר הודיעו איפה שומעים ואיפה, לאיזה חצרות ואיזה בתים המחבלים נמצאים בתוך המושב. זה היה ממש, זה היה כמו להתעלות במשהו שבלעדי זה אנחנו גם נופתע וגם לא נהיה מוכנים ולא נדע מה לעשות.
מה מחזיק אותך, אתכם, בכל השעות האלה בממד?
תפילות, שברי מידע, כאב גדול.
בוכים, שרים?
הבנות, לא, 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 זה פעם ראשונה, אתה יודע, אני באמת תמיד נכנס עם הגיטרה ותמיד, אתה יודע, במתחים, נכנס ומרגיע ומנגן ומצוחקים וזה. פה לא היה שום רגע של צחוק. דריכות ושקט למות, כאילו ממש דממה, וקיווינו גם שהבנות הקטנות, התינוקות שלנו פשוט ישנו ולא יפקו, ואתה יודע, עשינו הכל כדי שבאמת לא ירגישו גם עלינו את המתח הנוראי. באיזשהו שלב היינו צריכים להכניס אוויר לתוך הממד, אז הלכתי והבאתי פטישים ונתתי לחתן שלי ולחבר של הבת שלי שני פטישים, ואני בעצמי לקחתי פטיש והלכתי למרכז הבית. הם שמרו על הדלת של הממד כדי שייכנס קצת אוויר, כי לאט לאט אנחנו כמעט, ממש אשתי כמעט התעלפה מחוסר חמצן.
ואתה עומד וזהו, בלב הבית כשאתה יודע שסביבך מחבלים.
כן, כשכל החלונות פתוחים, לא הייתה אפשרות לסגור את התריסים החשמליים, ולקוות שלא יתקרבו, שלא יבואו, או אם כן מתקרבים, אני במו ידיי אנסה למנוע מהם לרצוח את המשפחה שלי. זה מה שעבר לי בראש באותו רגע, כי כל המשפחה שלי הייתה שם באותו יום.
אתה מצליח לישון, מיכה?
היה לי חלום שדווקא לא חלמתי אותו במקום שהתפננו. דווקא כשנסעתי פעם אחת לבקר את הנכדות, ודווקא בערד אצל הבת שלי, חלמתי את מה שחששתי ממנו. מה שחלום זה היה שהם כן הצליחו לחדור, וכן ממשו את מה שהם באו לעשות. זה היה חלום שפשוט התעוררתי ממנו, וזה היה נורא. מה שאצל אחרים זה קרה, אני חלמתי על זה, וזה היה כל כך מוחשי, שאני מודה לאלוהים, באמת, כי אתה יודע, כל יום וכל רגע שהוא הציל אותנו. אנחנו ממש ניצולים, וכל אלה שאלוהים לא ביקר אותם, אז ליבי והכאב הוא עצום, על אלה שאיבדו ואלה שנחטפו. הכאב הוא גדול, אני אי אפשר לתאר כאילו עד כמה הלב נמצא שם, עד כמה הלב קרוע, עד כמה אנחנו מבינים שזה היה קרוב אלינו, וכמה באמת אנחנו מבינים שכשזה התקרב ונגע במשפחות אחרות, איזה אסון נוראי זה.
אתה בימים האחרונים מלוויה ללוויה, אני מניח.
אנחנו עברנו בשבועיים הראשונים מלוויה ללוויה ולניחומים, בשישי האחרון זה היה ממש הניחום האחרון, ובעצם מראשון השבוע התחלנו להבין שזהו, אנחנו שוב פוגשים במציאות, והתחילו לדבר איתנו על לקחת נשימה מאוד 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 ארוכה, כי לבית אנחנו לא נחזור בזמן הקרוב, וצריך לחשוב איך אנחנו חוזרים ומתמודדים ועוזרים לעצמנו דרך טיפולים, בין אם זה קבוצתיים או בין אם זה אישיים.
עוד לא טיפלו בנפש שלכם, מיכה?
אתמול התחלנו טיפול, כולנו ביחד, כל הגברים שנמצאים באותו מקום שפינו אותנו אליו. אנחנו התחלנו לדבר על הדברים, ואנחנו כולנו מתחילים לחשוב איך בעצם אנחנו בונים את עצמנו שוב מחדש, ומה, באיזה תנאים אנחנו נוכל לחזור למקום שאנחנו יודעים שהאמנו בו, והאמנו במי שהיה אחראי על השקט שהאמנו שאנחנו חיים בו. כבר אנחנו, אתה יודע, אין תמימות, וגם האמון שהיה לנו עבד, ולבנות אותו מחדש, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח.
יש כעס, מיכה?
יש, כן, אני, אתה יודע מה, אני לא יודע אם כעס יכול ממש ממש לבטא את זה, אבל יש תחושה של בגידה, אם זה מילה יותר קשה מכעס, יש תחושה של הפקרות, תחושה של אנחנו יתרנו, אנחנו חיים שם, אנחנו יודעים, אנחנו רואים מול מי אנחנו. אנחנו ראינו את האימון המסכם שלהם, אנחנו ראינו את זה שלושה ימים לפני המבצע שלהם. אנחנו התרענו. אף אחד לא הקשיב לנו. אף אחד לא הקשיב לנו במשך שנים שראינו אותם מתעצמים. ונתנו לנו להאמין שהמצלמות שומרות עלינו. ואנחנו היינו בטוחים שאנחנו מוקפים צבא, שברגע שמקרה איזשהו משהו, אז הם יהיו הראשונים לבוא להגן עלינו, וזה לא קרה. אז התחושה היא מאוד 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 קשה בכל אספקט.
אתה עושה לעצמך איזשהו שכל ומנסה להבין למה לא הקשיבו לכם במשך 20 שנים?
לא. ממש אני לא מצליח להבין את זה. אני ממש לא צריך, אני לא מצליח להבין. אתה יודע, הצבא הוא גוף מקצועי שזה מה שהוא יודע לעשות וזה מה שהוא צריך לעשות. נגיד הממשלה כאילו לוקחת החלטות אם כן לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, אבל בשוטף, ביום יום, עם מי שצריך לעשות את העבודה ומי שצריך להבין כאילו מה צריך לעשות כדי להגן על היישובים האלה, לא עושה את זה. אז אני לא יודע איפה לשים את האצבע, אני כבר לא יודע כאילו איך זה עובד. אם פעם חשבתי שאני לפחות כשאני הייתי חייל ידעתי בדיוק מה המשימה שלי ומה אני צריך לעשות. היום יש לי תחושה כאילו שבדרך משהו הלך לאיבוד. כאילו, היום האזרחים מגנים על הצבא, כאילו, משהו התהפך, כאילו, משהו קרה פה ולא, לא, לא שמנו לב. אנחנו המגן האנושי, כאילו, אנחנו מדברים על הצד השני שהם שמים את האזרחים שלהם כמגן אנושי. אז מה קרה פה עכשיו? אנחנו היינו המגן האנושי לכוחות הביטחון, כאילו, תחושה מאוד קשה. תחושה מאוד 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 קשה.
ואתה מגיע כבר אל שלב הביקורת על הסדרה הפוליטית, או שאתה עוד לא שם?
לא, אני לא רוצה להתעסק מזה. אני כרגע כאילו רוצה להתעסק במשפחה שלי, בקהילה שלי, למצוא פתרונות ולרומם את הרוח ולנסות להסתכל על המציאות, כי המציאות היא הרבה יותר קשה, היא הרבה יותר חזקה מכל דבר שמישהו עובר, או אתה יודע, אסונות שקורים. והיום יום שלנו זה להתפרנס, היום יום שלנו זה לדאוג לילדים, למסגרות, להבין איפה יהיה העוגן שלנו, איפה יהיה הבית שלנו בחודשים או בשנים, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, ובזה אני מתעסק, כאילו אני לא רוצה להתעסק זה כי כשאני מתעסק בזה, אז ישר כאילו עולים בי רגשות של חוסר אמון, ועד שלא יוכח אחרת, ועד ש... אני אומר לך, השיקום של האמון הזה ייקח הרבה זמן, ייקח הרבה זמן.
ואם אני חוזר אל השיר שאיתו התחלתי, ולמרות הכל נדלק עלינו אור, השמיים בכחול, עולם מלא בטוב, אתה עדיין חותם על הטקסט הזה?
כן, 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 זה הזמן. אני לא יכולתי לשיר אותו בשבועיים הראשונים, לא יכולתי בכלל לשיר, לא יכולתי לחשוב על משהו עם ניצוץ אופטימי, אלא רק להיות בתוך הכאב, והיום ברור לי לגמרי שאנחנו חייבים להיות חזקים, חייבים להיות אופטימיים. אין לנו אפשרות אחרת, אין לנו פריבילגיה בכלל לחשוב אחרת. לא מקום לייאוש ולא מקום לחשוב שהאפשרות של תבוסתנות בכלל נכנסת אלינו. אלא למרות הכל, אנחנו חייבים לקום, להתחזק, ולמרות החושך הגדול, לחפש את האור ואת הצד המואר, וזה יקרה. יום אחד אנחנו נשוב לנתיב העשרה, והיישוב יפרח, ויהיה הרבה יותר חזק ממה שהוא עכשיו, בעזרת השם. וכל כמובן העוטף, וסדרות כמובן, וכל הערים שנפגעו, אין לי ספק.
אתה יודע, מיכה, אנחנו קיבלנו את הקריאה שלך גם בשמך וגם כמובן בשם כל האומנים מהאזור,
כן, דיברתי בשם כולם,
מהאזור כולו, שאתם מבקשים, תשמיעו אותנו, נכון. כל מה שנותר לנו לתמלוגים, תזמינו אותנו, כל מה שנותר לנו בשביל לבנות את החיים שלנו, גם המקצועיים וגם המשפחתיים, זה רק האומנות שלנו, התרבות
נכון.
שלנו.
נכון, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו באים לשמח. אני עכשיו נמצא בדימונה, ממש רגע לפני הופעה, וזה אחרי ממש 3 שבועות שסוף סוף הזמינו, ואני פה בחדר הלבשה, ולפני כל הופעה אני נושא תפילה, כדי שאתה יודע, יהיו את הכוחות לשמח ולתת כוח לאחרים, וזה מה שאני אעשה עכשיו מיד אחרי השיחה איתך. ואני אעלה לבמה
ואתן
את מה שאנחנו יודעים לעשות. אתה רוצה שנעשה את זה איתך?
יאללה.
אני באמת צריך, אני נדמה לי שכבר הקהל נמצא ברגע, אני אציץ.
קח אותי לבמה.
אוקיי. היי. שלום, שלום, שלום. אני רוצה להגיד לכם משהו, איי. אני מקווה שאתם תשמעו גם את גואל.
שלום לכולם, שלום לכולם שם בדימונה.
תגידו שלום. אתה רוצה להגיד להם משהו?
אני רוצה שנתפלל ביחד.
אתם רוצים שנשאיר את כל העולם כולו? גואל, זה בסדר?
באהבה, באהבה, מיכל.
אז יחד איתכם, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר
מיכה ביטון, מיכה ביטון עכשיו ממש בהופעה בדימונה, שר לכולם שם את והעיקר לא לפחד כלל.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
לפני שנעבור אל הנושא הראשון שלנו לשעה זו, מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לברך את הסופר ישי שריד, שהוכרז אתמול כחתן פרס ברנר על ספרו מגלה החולשות. פרס ברנר מוענק בכל שנה מאז 1945 על ידי אגודת הסופרות והסופרים ובתמיכת רחל ומשה ינאי. הספר כתבו חברי ועדת השיפוט, מאמת את הקורא עם תמה אוניברסלית. ישי שריד, אומרים השופט, בנה דמות מורכבת מעין החלאה של ילד דחוי ותמים ומפלצת, והוא מציג אותה ללא כחל וסרק, ללא התחסדות וללא הפניית אשמה. אז אנחנו ביקשנו הבוקר משריד שיקרא עבורנו, עבורכם, מעט מן הספר שהביא לו את הכבוד הזה.
אחרי העבודה, בימים שהרגשתי בודד, יצאתי לכיכר הסמוכה לדירה שלי. קניתי קפה וכדור שוקולד וישבתי ליד המזרקה. ראיתי ילד קטן שרק עכשיו למד ללכת, רודף אחרי יונים. שמעתי לידי בנות מדברות על בנים ומראות אחת לשנייה תמונות שלהן בנייד. ראיתי פסים סגולים של שקיעה בשמיים ועצמתי עיניים לנשום. על גג בניין שהיה פעם קולנוע ועכשיו מלון, עמדה אנטנה ששלחה בשקט אותות לניידים, התיזה אותם לכל הכיוונים כמו ממטרה ענקית. הרגשתי את הדופק האלקטרומגנטי סביב, אין חלקיק מילימטר פנוי ממנו, הוא נמצא בכל מקום כמו אוויר. ממש מולי עמדו ילדה ואימא. הילדה ביקשה משהו מהאימא, משכה לה את קצה החולצה כדי לקבל תשומת לב, אבל הפנים של האימא היו תקועות בנייד. היא בלעה ממנו חתיכות של מידע כמו בשר על האש. מה יש לה שם שכל כך מרגש אותה, חשבתי? האצבעות שלה הקלידו בלי הפסקה. הילדה צעקה שהיא רוצה ארטיק, אבל האימא הייתה נרקומנית של המכשיר, והעולם היה יכול להישרף לפני שתתנתק ממנו. רגע, את מפריעה, היא צעקה עליה. את לא רואה שאני עושה משהו? בקרוב ישתילו לכם את זה בתוך המוח, אמרתי לה בלב, כבר עובדים על זה חזק, ואז לא תוכלו להימלט לעולם.
ואז לא תוכלו להימלט לעולם. ישי שריד קורא עבורנו את מגלה החולשות, עליו זכה אך אתמול בפרס ברנר. נברך גם את קלות וחתן פרס ברנר לספר ביקורים, נדיה תחאו קבושנק על ספרה לובשי הגופיות, רחל גץ סלומון על ספרה ללכת למקום אחר, ויובל מורן על הספר כתום 88. ברכות לכל הזוכים בפרס ברנר. אנחנו כאן גם כן תרבות ביום ה-25 של מלחמת 7 באוקטובר. נדבר כעת אודות יצירות אומנות שנוצרו בעת ואחרי קרבות ומלחמות. יצירות שהאורחת הבאה שלנו מלמדת אותנו שהן תת סוגה מוכרת בעולם האומנות. בין גויה לבין פיקאסו, וננסה מהיצירות האלה ללמוד על המתחולל בשעה זו, אם מתחולל, בסטודיואים של האומנים הישראלים, וכיצד הם יתארו את מלחמת 7 באוקטובר. רותי דירקטור, עוצרת אומנות עכשווית, לשעבר במוזיאון תל אביב לאומנות, נמצאת איתנו עכשיו. שלום רותי.
שלום, בוקר טוב.
לימדת אותנו לפני דבר שלא ידעתי, שאכן מדובר בתצוגה. אמרי על זה מילה.
כן, ציור, ונגיד ככה, ציורי מלחמה הם תצוגה, בתוך הסוגה היותר רחבה של ציורים היסטוריים. היו ציורים היסטוריים. בדרך כלל, או בתחילת הדרך של נושאים תנכיים או מהברית החדשה. ואז מתוך זה הפציע ברנסנס התצוגה של ציורי מלחמה. והציור שרציתי לדבר עליו, אולי לפתוח איתו את הדיבור הזה, וגם להרחיק עדות מהמקום והרגע שבו אנחנו נמצאים, זה סדרת ציורים של אוצ'לו, פאולו אוצ'לו, שהוא צייר פלורנטיני שחי בפירנצה במאה ה-15, וצייר סדרה של שלושה ציורים של הקרב של סן רומנו. הקרב של סן רומנו היה חלק ממלחמה של פירנצה עם כל הערים סביבה, עם סיינה, עם פיזה. הקרב עצמו התחולל ב-1432, ואוצ'לו צייר את שלושת הציורים כמה שנים אחרי זה, ב-1438 עד 40. זה ציורים מרהיבים, ואני אומרת מרהיבים, זה ציורי מלחמה, אבל הם מרהיבים, כי הם משלבים גם את האירוע ההיסטורי שאכן קרה של הקרבות האלה, אבל גם פנטזיה, כי זה ציורים שעדיין יש בהם משהו מהגותיקה של ימי הביניים. אוצ'לו הוא מין צייר מעבר כזה בין הגותיקה לרנסנס. אז זה ציורים שבכולם יש פרשים וסוסים וחרבות וכלי נשק והמון צבעים. במרכז כל ציור כזה יש מצבי, המצבי הראשי, רוכב על סוס לבן, מוקף באנשים סביבו, יש המון זהב, הזהב שמוטבע בתוך הבגדים המפוארים של הלוחמים, וכסף שעם השנים דהה, ועכשיו הוא קצת אפור, אבל במקור כנראה הציורים האלה נצנצו מזהב וכסף ותכלת ואדום.
אם אני מתרגם את מה שאת אומרת, זה מין אירויקה כאילו? מלחמה זה כיף? תראו איזה יופי?
אין בכלל דם בציורים האלה, אין דם. יש רק הירואיות של גברים מצביעים על סוסים עם המון אנרגיה, ובעצם אוצ'לו משתמש בסצנות האלה של הקרב כדי ליישם את ההמצאה החדשה והמפעימה של הרנסנס, של איך מייצרים פרספקטיבה קווית ככה שנוצרת תחושה של תלת ממדיות, של נפחיות. אז הסצנה מאפשרת לו, הוא משתמש למשל בחרבות, ברגליים של הסוסים, כדי לייצר את הכניסה פנימה, את נקודת המגוז הרנסנסית המפורסמת, כדי לייצר את התחושה הזאת של ריאליזם. והסצנות האלה מאפשרות לו, כי יש המון אנשים והמון התרחשויות. והציורים האלה, שלושת הציורים האלה, הם הוזמנו במקור על ידי משפחה פלורנטינית, אחר כך הגיעו ללורנצו המפואר, למדיצ'י, היום הן מפוזרות בין שלושה מוזיאונים בעולם, יש סצנה אחת
משפחה שהייתה מהמנצחים או מהמפסידים?
כן, כן.
מהמנצחים.
ברור, של הפלורנטינים, בוודאי. ואז במרכז כל ציור כזה יש מצבי אחר פלורנטיני של הניצחון. היום יש ציור אחד באופיצי, ציור אחד בלובר, והציור אולי יפה מכולם, הוא בנשיונל גלרי בלונדון. שם רואים את המצבי ניקולה דה טולנטינו, עם איזה מין טורבן אדום מפואר על הראש, שדי ברור לך שכשהוא היה בקרב הוא לא חבש את הכובע המפואר הזה על הראש, זה תוספות שאוצ'לו הוסיף אחר כך, כך שזה באמת ציור שמשלב המון דמיון ופנטזיה.
זאת אומרת, אולי כבר ענית לי על השאלה, מדוע אותם אומניות ואומנים, נדבר על אחרים בהמשך, יוצרים את יצירות המלחמה. רציתי לשאול אותך, האם הם עושים את זה למען האומנות? האם הם רוצים לעשות את זה למען המוסר? האם הם רוצים לעשות את זה למען הצופות והצופים? אבל בסוף, בשורה התחתונה, אודותיו אנחנו מדברים עכשיו, זה למען הכסף.
ציורים מוזמנים, כי אנחנו מדברים על הרנסנס, הציירים האלה עבדו על פי הזמנות, ועדיין לא ציור שמן על בד במקרה של אוצ'לו, הוא עדיין מצייר בטמפרה הלוחות עץ, אבל כן, זה ציורים שהוזמנו על ידי משפחה, אבל מאותו האומן הגדול שהוא, כמו כל האומנים הגדולים, גם כשזה ציורים מוזמנים, הם משתמשים בציורים כדי לייצר משהו אומנותי. במקרה שלה הוא ממש ממציא משהו חדש, והציורים שלו עוררו מאוד התפעלות בזמנו. אני אומרת את זה כי לעומת עבודות מאוחרות יותר, למשל של גויה, שאולי תכף נדבר עליו, הציורים של גויה ממש לא עוררו עניין בזמנו, להפך. הסתירו אותם, לא ראו אותם, אבל אוצ'לו, שלושת הציורים האלה זכו להערצה רבה בזמנם.
אז נעבור באמת לפרנסיסקו דה גויה, כאן אנחנו מדברים כבר על המאה ה-19, נכון?
נכון.
על איזה ציור במיוחד של גויה את רוצה שנשים לב?
אני חושבת שאי אפשר שלא לדבר על השלישי במאי 1808, שגם הוא בן זוג של ציור אחר, השני במאי 1808, ושוב, כמו במקרה של אוצ'לו, הוא מתאר אירוע היסטורי אמיתי, את ההתקוממות של האזרחים הספרדים במדריד, מול כוחות הצבא של נפוליאון, כן, שבאו לכבוש את ספרד, וזה חלק ממלחמה ארוכה מאוד ועקובה מדם, שהתחילה ב-1808 והסתיימה ב-1814, זה גויה, שוב גם גויה, עדיין, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19, הוא עדיין צייר המלך, צייר בית המלוכה, וגם ממנו מזמינים ציורים, זה ציורים מוזמנים. והוא מצייר את שני הציורים האלה, כנראה היו עוד ציורים, אולי עבדו, אולי לא יודעים מה עלה בגורלם, אבל הציור הראשון, השני במאי 1808, הוא יותר במסורת הציורים, הוא לא ממש אוצ'לו, אבל הוא מתייחס לציורים כמו של רובנס, שגם הוא צייר ציורי מלחמה עם סוסים ומלחמה, אבל הציור המדהים, שהפך להיות ממש ציון דרך בתולדות האומנות, זה הציור של השלישי במאי.
כי מה הופך אותו לחשוב כל כך? אנחנו בסך הכל רואים מה אדם פשוט זרועות כשאנשים עומדים לראות בו.
אנחנו רואים כיתת יורים, מוציאה להורג אדם, אין שם שום דבר מההירואיות שדיברנו עליה.
של אוצ'לו.
שום דבר, אין שם מצבי, אין שם דמות היסטורית שאנחנו יכולים להעריץ או לתאר. זה באמת כיתת יורים צרפתית, באותו יום בבוקר, זה בוקר מוקדם, אז עדיין יש חשיכה ומוציאים להורג מאות ספרדים שהתקוממו, ואדם קורא על ברכיו, לבוש בחולצה לבנה וכנסיים צהובות, פה פעור בזוועה, בפחד, ולמרגלותיו גופות, ופה כן רואים דם. וזה הציור בלתי בכלל ניתן לתפיסה בעולם שבו גויה פעל, ובאמת לא הציג את הציור הזה.
למה הוא בלתי נתפס?
כי הוא מראה בדיוק את ההפך מההירואיות של המלחמה. הוא מראה אנשים אנונימיים, לא גיבורים, הוא מראה את זוועת המלחמה, פשוט מאוד. בדרך, מנקודת מבט אנושית, אנונימית, וגם, אתה יודע, הדמות הזאת של הגבר שפושט את הידיים, ואיש פשוט, וכשמתקרבים אפשר לראות שעל יד ימין שלו, יש את פצע הסטיגמה של ישו, הוא ממש נראה ישו. זאת אומרת, גויה טוען את הציור הזה בממדים דתיים, אבל מהמקום הקורבני והנוראי. ובאמת הציורים, אלה שני הציורים, השני במאי ובייחוד השלישי במאי, הם מצאו את דרכם לפרדו, אבל הם לא הוצגו. כמה עשרות שנים רק אחרי שהם ציירו, הם הוצגו ולקח זמן עד שאנשים יכלו לראות אותם, כי הם היו כל כך מהפכניים בעצם מבחינת הציור, מבחינת מה שהוא
גויה מציג, צייר. כן.
אז שוב, זה מעניין כי גם אוצ'לו בדרכו שלו ובהקשר ההיסטורי שלו ובוודאי גויה משתמשים במלחמה כדי לקחת את הציור שלהם איזה צעד קדימה, כדי לייצר משהו שהוא חדשני מבחינת האומנות.
וזה נכון לומר גם על גרניקה של פיקאסו?
בוודאי, בוודאי. והגרניקה כמובן גם כבר מסתכלת על השלישי במאי של גויה, קודם כל פיקאסו ספרדי, אבל כשפיקאסו מצייר את הגרניקה ב-1937, השלישי במאי של גויה זה כבר ציור קנוני.
אוקיי.
ואתה יודע, גם בציור הזה של...
אז הוא מדבר איתו? הוא מדבר עם גויה?
הוא מדבר איתו קודם כל דרך המנורה, כי בשלישי במאי 1808 הרי האירוע של ההוצאה להורה קורה השכם בבוקר, עוד חשיכה בחוץ, אז יש שם מין מנורה מרובעת שמונחת על הרצפה, פשוט כדי להעיר, לכיתת היורים את הגבר שהם יורים בו. המנורה הזאת מתגלגלת אחר כך לגרניקה בצורת הנורה שתלויה למעלה, כן, בתוך השמש.
כן, נכון, נכון.
כן, שזה
נכון.
הדימוי הכי, mm-hmm. הכי בולט mm-hmm. בגרניקה, שהמנורה היא תמיד סמל של אור, של mm-hmm. נאורות, של תקווה, של אנושיות, ופה המנורה הזאת מסתכלת על, על הזוועות. Mm-hmm.
על מה אנחנו בני האדם עושים. וזה, וכל אותה חדשנות אותה דיברת אודות אוצ'לו וגויה, נכון גם לפיקאסו בדרך בה הוא צייר את גרניקה.
ציור גדול, קודם כל כל הציורים שתיארתי, גם אוצ'לו, שזה רוחבו שלו, כל ציור 3 מטר רוחב, גם השלישי במאי, גם ציורים של 3 מטר רוחב, הגרניקה זה מעל 7 מטר רוחב, ציור מונומנטלי, בשחור לבן רק, כאילו כדי לייצר את התחושה של צילום עיתונות, כי פיקאסו כבר פועל בתקופה שניזונים מצילומי עיתונות, שחור לבן, בלי כל הפנטזיה והרהבתנות של אוצ'לו, אין צבעים בכלל, להפך, אבל עדיין יש סוס עם פה פעור זועק, שגם מכיל בתוכו כבר את כל הזיכרונות של כל ציורי המלחמה שהיו בעבר.
יפה.
אבל הבסוסים ובני האדם כולם קורבנות. זה לא סוף גיבור של מצבי במלחמה. הוא קורבן לא פחות מהדמות ששוכבת שרועה למטה, מהאם והילד וכולי. אז זהו, ציורי מלחמה, כן. יש בלי סוף כאלה, ובאמת מעניין להבין שחלקם הפכו להיות למין, חלקם הפכו להיות ציוני דרך גם בתולדות האומנות. ללא קשר, הם מופקעים לרגע עם הזמן, הם מופקעים מהאירוע ההיסטורי
שהם מתארים.
שהם מתארים והופכים להיות פשוט ציור בתולדות האומנות.
מעניין. טוב, זה חלק ראשון מהשיחה שלנו, רותי. אנחנו נמשיך שוב בחלק שני עם יצירות של ישראלים, אומנים ישראלים שפעלו בעת המלחמות. רותי דירקטור, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, ביום ה-25 של מלחמת 7 באוקטובר. בא לי לצעוק, אברה, אלוקים, אברה, התבוא חי, אמא שואלת, אייקה. מילות הזעקה האלה פותחות את הצעקה על אברה מנגיסטו, שיר שמופיע בתמונה, ספר שירה וחדש, ספר ביקורים של דני אדמסו. כבר 3,340 ימים, למעלה מ-9 שנים, מהשבעה בספטמבר 2014, שאברה מנגיסטו נמק בשבי החמאס, ואנחנו כאן שוב כדי להזכיר. נברך לשלום את המשורר, הדוקטור להיסטוריה תרבותית של הציונות, חוקר במרכז הבינלאומי נגד אנטישמיות, על שם ססון וידל בעברית, גם מרכז לחקר הציונות של אוניברסיטת בן גוריון, דני אדמסו. שלום לך, דני.
שלום.
ברכות על הספר הזה, למרות התקופה הקשה שאנחנו עוברים כעת.
תודה רבה, תודה רבה.
אז בוא, ברשותך, אני קראתי את המילים הראשונות בשיר, בוא תמשיך אתה את השיר שהתחלתי.
בא לי לצעוק, אברה, אלוהים, אברה, התבוא חיים, אמא שואלת, אייקה, אברה, יש לך אמא, אבא, אין לך מדינה. אמא, בא לי לצעוק, אלוהים, אברה, יש לך משפחה, אחים, אולי גם קהילה, אין לך עם, תפנים, אתה לא שליט, אתה רחוק, לא שומעים, רואים, רק צלילים, ריצודים, ילדי שלי, אין לך גוף, רק דמות הגוף, אתה חום, רואים שחור, אלוהים, אברה, יש חמאס, שתיקה, דממה, אין בית, מדינה. בירושלים נחים עכשיו, שוכבים, יש שלט בחוץ, כאן מתדיינים, נא לא להפריע. המון זמן, אמא שואלת, מה עם הילד שלה, ילדי שלי?
מתי כתבת את זה, דני?
שיר הזה נכתב ב-2018, יום אחרי תוכנית של עובדה, של עינה דיין, ובבוקר, בדרך לירושלים, הייתי אז במנדל, אני מדפדף ורואה בהמשך לתוכנית, אני רואה אחות או בת דודה של אברה מדברת, ופשוט אני שומע אותה מדברת נורא בשקט, אבל היא פשוט צועקת. היא צועקת, הנפש שלה, אתה ממש יכול לשמוע צעקה, ושמה איזה שיר של לורן היל, וראיתי אותה מתפתלת, ופשוט לא יכולתי, עשיתי הפסקה מהשיר, עצרתי בצד לנשום, כי אני עוד מאתמול, ואז פשוט במקום סתם להיות, לנבור בעצמי, פשוט כתבתי, שרבטתי משהו, וזה השיר, זה פשוט כאילו, החוסר אונים, זה וחשבתי על אמא שלו, על כאילו, על גם הקושי של לצעוק בלי שפה, כמובן אתה בזה, על הרקע הזה של שליט, והצעקה שקמה, והצעקה שעשתה משהו, ופה יש צעקה של, על פניו, פנימה.
אף אחד לא שומע אותה, אף אחד לא שומע אותה, ובוודאי הסיפור של אברה הוא גם סיפור עכשיו שמקבל תעודה נוספת בעקבות 240 החטופים האחרים שהגיעו לעזה, שנמצאים בעזה. אני לא יודע אם אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, דיווח של נופר משה פרדו מסוף השבוע מגלה לנו שרק עכשיו, רק עכשיו, 9 שנים אחרי שאברה מנגיסטו שבוי בידי החמאס, המשפחה שלו תוכר כנפגעת פעולות איבה, וזה בעקבות העובדה שהכירו בכל 240 של עכשיו, אז גם הכניסו את אברה לתוך הרשימה הזו. אבל 9 שנים והם עדיין לא הוכנסו אל הרשימה הזאת. מה אתה לומד מזה בעצם, דני?
אני לא לומד מזה, אני כאילו זה מדגיש את מה שאני יודע. אנחנו, המאבק שלנו הוא של הקהילה האתיופית, של האוכלוסייה הזאת, במשך שנים, הוא לא שום דרישה, היא בסך הכל להכרה, זה ניקח את זה היסטורית, זה הכרה ביהדות, הכרה, לא שאני צריך את זה, אבל מה לעשות, המפתחות של הבירוקרטיה, של המוסדות, מוחזקים בידי אנשים, ובסופו של דבר אתה צריך את האישור גם כדי להתקיים, כדי לשרוד, אבל בסך הכל מה האמא ביקשה? להכיר בכאב שלה, להכיר באובדן שלה, להכיר בזה שהיא אזרחית, שהיא פורמלית, אכן אזרחית. זאת אומרת, ואנחנו, אתה יודע, ההכרה של אברה, זה שמחה נורא מעולה בעצב, שעכשיו, דווקא בגלל ההכרה, נחשפת פה איזו אכזריות, איזו השוואה, איזה, כאילו, על פניו, כך או כך, אתה צריך להבין שאנשים צריכים להיחטף, אנשים צריכים להיות בעזה, בשביל שאתה תיחשב כאדם, בשביל שאתה תיחשב כאזרח, זה המשמעות, אין משהו אחר. אין לך, אין דרך אחרת להבין את זה. זאת אומרת, עד עכשיו לא היית בן אדם, האמא לא הייתה אמא, הקבוצה לא הייתה קבוצה, ובסופו של דבר, עכשיו נחטפו אנשים, זאת אומרת, הגוף שלי, הגוף הלובן שלי, נחטף, הילד שלי נחטף, אז אם כבר על הדרך אפשר לכלול את זה, זה המשמעות. ומחר בבוקר אנחנו נחזור למחאות, כי אנחנו לא הולכים לוותר לאף אחד, כי זה כך גם בנושא הצעירים רבים שמתו, ועכשיו הם כולם כאילו בחזית, וכבר יותר מ-14 חבר'ה שמתו כרגע במלחמה הזאת, חיילים ומשפחות, והאנשים האלה עד דקה לפני, באמצעות אברה, לא הוכרו. האדם שלהם לא זה, הם מתו ברחובות בתוך ישראל, לא בחוץ. ויש לזה משמעות. וכל פעם אנחנו לא לומדים מזה, ואני באמת מפלל אם למדנו משהו, אם בסוף ההיסטוריה היא לא עניין של העבר, היא מה אנחנו נלמד עוד 50 שנה, עוד 100 שנה. ואני מקווה שההיסטוריה נכתבת עכשיו, ובמובן הזה אני מרגיש במקום די טוב, וכי בסופו של דבר, אם למדנו מזה משהו, אני בכל הכאב של על העבר, אני רוצה להגיד דיינו, אבל אני חושש שלא, אני חושש שזה ייגמר וכולם יחזרו לשורות, ופה זו הבעיה,
מה בכלל בעיניך מצבה של הקהילה האתיופית בישראל בעת המלחמה הזאת עכשיו?
תדע, לפי מה שאני רואה, אני עכשיו, אתה תופס אותי עכשיו בעין גדי, מבקר קבוצה של 17 משפחות שפונו שנתיים כולה בארץ, אני, אלוהים יודע, אני עוד לא פגשתי אותם, אני תכף אפגוש אותם, אבל שפונו פה, וזו הקליטה שלהם בשנתיים הראשונות בארץ, ולחשוב שיש לא מעט עדיין שם באתיופיה, שנמשכים טיפין טיפין. אני חושב שבישראל, מי שמסמן אותם כאתיופים, זה החברה שרוצה, זו קבוצה מופלט שכל הזמן באמצעותה יכולה לשקף את עצמה, אבל רבים מהם, אתה צריך להבין, יותר קרוב ל-50%, 49, הם ילידי הארץ, אני לא יודע להגיד יוצאי אתיופיה במובן הזה, והמבוגרים שבהם, שאנחנו יכולים לקרוא עולים, אתיופים חדש, אתיופים, או מה שלא יהיה, מדובר ב-11%, במשהו אחוז, אז במובן זה, זה ישראלים, והסימון שלהם, וההשתתפות שלהם בכל המלחמות, בכל, אני בימים אלה עוסק בהיסטוריה של יהודי אתיופיה במלחמות ישראל, אתה יודע, יש נופלים משנת 1948, לוחמים מ-1948, בשנות ה-70, בשנות ה-60, ומכתבים שיהודי אתיופיה ביקשו גדודי נוער לשלוח לישראל להילחם במלחמת ששת הימים. מישהו יודע על זה משהו? אבל אנחנו,
לא, אבל אנחנו נדע רק בזכות חוקרים כמוך. אתה יודע, אני ארצה שתקרא עבורי עוד שיר, דווקא שיר שכתבת בימים האחרונים, אבל עוד לפני כן נשתמש ברשותך, דני, בכובע שלך כחוקר במרכז הבינלאומי נגד אנטישמיות. אם אתה מביט רגע החוצה, אתה מבין מה קורה בעולם? אתה מבין את גלי השנאה הנוראית שישראל מקבלת, וגם אנחנו כיחידים?
כן, אני כאילו, אני לא מתרגש מזה, אבל אני יכול להבין את זה, אתה יודע, בדיוק כמו שאני משוגע עכשיו, על החיים שלי, על הקיום שלי. אם מישהו חושב שזו החוויה שלו, בשביל שהחוויה שלי וההתרעמות שלי והמיקום שבו עם ישראל נמצא, מדינת ישראל, העם היהודי נמצא, כדי שהעולם יבין את זה, אני מוכרח להבין את הזעם שיכול להיות בצד השני. Who cares? אני כרגע בקיום שלי, ואנחנו בכל אחד, ושיהיו הפגנות. רק שהדבר הזה לא ייקח אותנו למקום שבו, כי ראיתי אתמול שלשום, עכשיו לקראת סוף שאנשים קצת התחילו להרגיש, אני לא יודע איך, לקראת ה-30, התחילו גם להכניס אנשים לרעיון ערבים אזרחי ישראל שסייעו והיו חלק מהסיפור וכו' וכו'. רק כדי, עכשיו אנחנו מוכנים גם שאתם תשמיעו את הקול שלכם, בטח גם עוד מעט ראינו גם אתיופים. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להתנהג כמו שהתנהגת. היה טוב אם מיום הראשון העם היהודי על גווניו, שכל קבוצה מייצגת תרבות בכל העולם, הייתה חלק מהשיח, חלק מהפאנל, ולא הפאנל המשומן, הרגיל, המומחים.
כן, זה גם היה מיד סותם לעולם את האמירה הזאת של ה-European Jews, או White Jews, או כל מיני כאלה.
אבל אנחנו רוצים להיות כאלה, אנחנו לא נחלצים מזה, ואנחנו לא כאלה. לא הרוב, לפחות לא 50%.
כן, כן.
באירופה, היא האויב הגדול שהיה לעם היהודי, בסופו של דבר, בהקשר של מי שהיה הרוב, לפחות בתקופה ההיא. וכרגע אני חושב שבמקום לייצג מההתחלה את העם היהודי על כל תרבויותיו, להיות הפנים של מדינת ישראל, הדייברסיטי של העם היהודי, הם בחרו לייצג שוב פעם.
כן, את אותם אנשים. דני, לסיום, אני אשמח שתקרא עבורנו את צליל שבור.
אוקיי, צליל שבור. דו רמי, אקורד בפסנתר. האורגנית הצטרפה, מחקה את הצליל. גם האקורדיון קם משנתו. מיתר בודד נשמע אולי כינור. גם המסנקו הצהיר על בואו. פריטת גיטרה התנגנה. שני מיתרים נותנו בה. הצטרפו האוד, בוזוקי וקרב. לחצוצרה, לסקסופון ולטובה לא נותר אוויר לנשוף. גם לא לוושינט, החליל. הזמר היה צרוד, קולו כמו ליבו נשבר. המשורר כתב רק מילות תוגה, בעצב, צו השעה. דממה, זעקת הדממה, הדים הדהדו משם ומכאן, מעבר לים. הכלים לא ידעו שגמגום נשמע, שגם לשקט המדומה יש צליל. המוזות ציוו, נגנו שיר, השמיעו צליל, כל סימני חיים נהדרים, לא כנחמה ולא במקומה. רק שירו שיר לעצב ולתוגה, הם עורכי השעה. שירו עד שהתקווה תשוב לבית.
עד שהתקווה תשוב לביתה. נאמר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, ספר ביקורים, ספר שירה, תמונה שמו של דני אדמסו, הוא ראה אור בהוצאת גמא. דני, תודה שהיית איתי היום.
תודה רבה.